שלום וברכה, חודש טוב, שבוע טוב, זמן מוצא, בעזרת השם. הלכות לשון הרע בכלל ב' שעוסק בעד בצלטה, אנחנו בפרק י"ב. חפץ חיים רואה לנכון להוסיף משהו שעוד יוצא מגדר הרגיל על חומר האיסור ללעוג לדרשן, על הדרשה שלו. עוד ראיתי לכתוב דבר אחד בפירוש, ומה שהביא את החפץ חיים לכתוב ולהתייחס אל הדבר הזה, מפני שראיתי שהרבה אנשים מורגלים בזה. כנראה שטבע האדם, טבע העולם, לא משתנה, והוא כשדורש אחד בבית המדרש אסור על פי הדין להלעיג ממנו, כלומר ללעוג לו. חוץ מאיסור לשון הרע, החפץ חיים פה בהגעה מתייחס לעוד איסורים שעוברים על הדבר הזה, ביניהם זה ביזוי תלמיד חכם. ואז בעצם אנשים אומרים, טוב, דווקא תלמיד חכם אסור לבזות, אבל הוא לא תלמיד חכם. אז זה בדיוק מה שהחפץ חיים בהמשך מתייחס, ואומר שזה טעות גמורה לחשוב כמו שיצר הרע מסית אותו, לומר שהדין הזה נאמר רק על אלה שחיו בזמן הגמרא, שהם היו באמת חכמים ביותר. אז החפץ חיים בהקשר הזה מלמד אותנו שכל תלמיד חכם זה לפי הדור, וגם בזמננו אם ראוי הוא להורות הוא יגיע בתורה הוא נקרא תלמיד חכם ואסור לבזות אותו. וכתוב שמי שמבזה אותו, החפץ חיים אומר, שאפילו שזה לא בפניו הוא חייב נידוי. עוד מובא בספר בקש שלום שכיוון שיש כאן משום ביזיון התורה, אז כל מי שמוחזק לתלמיד חכם יש בזה משום ביזיון התורה. לא רק, גם אם הוא לא בגדר שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אלא הוא רק מוחזק בציבור שלו, בבית הכנסת שלו, בקהילה שלו, בכיתה שלו, יכול להיות שזה הרע מהישיבה התיכונית או מהישיבה של הילד שלך שהוא בכיתה זין ח' או המלמד של הילד שלך שהוא בכיתה ו', צריך זהירות בדבר הזה. אז אסור על פי הדין להלעיג ממנו ולומר שאין בדרשותיו ממש ושאין מה לשמוע. בעבודתנו הרבים ראינו שהרבה אנשים פרוצים בזה ולא יחשבו הלעג הזה לאיסור כלל. לכן אומר החפץ חיים שעל פי הדין הוא לשון הרע גמורה, שעל ידי דיבור כזה מצוי שגורם היזק לחברו בממונו, וכמה פעמים גם צער וביוש. בהערות כאן מובא שגם אם לא נגרם לו צער וביוש זה אסור. כאילו יהי שהוא מדבר דבר אמת, נגיד שבאמת זה נכון שאין בדרשותיו כלום, הלא לשון הרע אסור אפילו על אמת. התועלת מכוון המלעיג ומתלוצץ אחר זה בלצנותו, איזה תועלת יוצאת לו מזה? כי אם בעל נפש הוא, אם באמת הוא דואג לדרשן עצמו שסוף סוף ילמד איך לדרוש או כדומה, אז רבה צריך לייעץ לו לדרשן אחר כך בינו לבין עצמו. תיגש אליו, תגיד לו, תראה, ככה זה פחות נכון לדרוש או ככה נכון פחות לדבר, אבל איזה תועלת יש וזה שבעצם אתה מדבר על דרשתו, על סגנון הדרשה שלו עם שומעי לקחו. ולכן הוא צריך לפנות אליו ולייעץ לו, להעריך לפניו שיאמר רגע, יש פה כמה דפים של הערות, שיאמר באופנים אחרים, שבאופן זה שהוא אומר אתה, הכוונה שהוא מדבר עם השומעים, אין דבריו נשמעים. ובצד זו, אם הוא ילך אל אותו דרשן וידייק אותו בסגנון שלו ואומר לו, תראה, אתה צריך לדבר בקול יותר גדול, או תכנים יותר עמוקים, או פחות עמוקים, סגנון שמתאים לציבור, כל הדברים האלה, העצה הזו, אם הוא ידבר איתו, הוא מקיים בזה גם כן ועבדה לרעך כמוך. על כל פנים שלא לעשותו על ידי זה ללעג בפי הבריות. ולמה זה קשור לפרק שלנו? כי מי שזוכר כבר הרבה זמן בפרק הזה בכלל ב' שעוסק בדיני אפת לטה, אומר החפץ חיים, לא מעני בזה היתרה דאפטלטה, כאילו בגלל שהדרשה נאמרה בפני רבים, כמו שבארת היטב ובאר מים חיים. זה בעניין הזה של שמירת הלשון. וברוך השם אנחנו זוכים לחזור בעזרת השם טיף אחר טיף, בעזרת השם מקווה שעוד יגבר הזרם ויחזרו כולם עוד היום להמשך להתחלת והמשך הזמן, בעזרת השם זמן קיץ ידוע, זמן שהוא יחסית קצר לעומת זמן חורף. יש את זמן אלול, כן, יש שלוש זמנים בשנה, אלול, חורף וקיץ. זמן קיץ הוא הבינוני שביניהם, זמן עם המון המון הזדמנויות מצד אחד, ומצד שני הרבה ניסיונות גם כן. למה ניסיונות? מכל מיני סיבות, גם זה קיץ וגם זה למי שמתגייס אז הוא כבר עוד שנייה מתגייס, וגם למי שלא אז יש בקיץ ככה כל מיני הזדמנויות, אפשר לצאת לפה ולצאת לשם, וחורף זה יותר התכנסות, וגם יש בזמן הזה המון אירועים, דברת השם, גם השבוע רק בעומר ויום ירושלים ושבועות, הרבה חגים ודברים. אף על פי כן נכון להיות עם תשומת לב, לנצל היטב את הזמן הזה, יש בזמן הזה הרבה ברכה אחרי בין הזמנים של פסח, הרבה ברכה כהכנה אל הקיץ וממילא אל החגים, הכל רצף אחד. שאיפה שלנו זה לראות את החיים, את הזמנים מחוברים, דבוקים, ובעצם חטיבה אחת, ולא ככה הכל חתוך, יצאנו לבין הזמנים קטיעה, זמן קיץ, אחרי זה בין הזמנים עוד קטיעה, חופש, כל בעצם קרעים קרעים. ככל שאדם מצליח לחבר את הימים בשבוע, שמכיר את דבר הרב ציודה על מדובקים ביראתך, הימים מדובקים על ידי היראה, יראת שמיים, אפשר להפוך את הקווים, כן, למציאות אחת כוללת ושלמה. יראת השמיים זה הדבק שמחבר בין הימים, בין הזמנים בכלל, בין זמן אלו לחורף, בזמן קיץ, בין הזמן אם לא היווה קטיעה, גם היציאה לצבא לא מהווה קטיעה. אין דבר כזה אצל בן תורה הפסקות, מה שנקרא זה נחתך עכשיו, טוב, בוא נתחיל מחדש. אז גם אם אנחנו חשים את זה אולי קצת באווירה לפי הפרצופים שלכם, נראה כאילו כולם פה יום שיעור א', אז חבר'ה יש פה אף אחד לא פה דרים מהניילון, כולם פה כבר קצת סברו קילומטראז', אתן לכם ככה את השעות האלה של ההתאבסות, אבל כוחות, גם ככה אנחנו באיחור, כן, היינו צריכים לחזור אתמול כידוע או ביום שישי, היום זה בית, אולי זה הסיבה שאנחנו נראים כאלה מופתעים, חזרנו בבית ולא באלף. בקיצור, כך או כך, ביתר סט, ביתר עוד, כפי שאנחנו תמיד מורגלים להזכיר את הראשונות, מה שהטבע האמיתי שלנו על הישיבה, ישיבה אמיתית שלמה, ישיבה שכולה קודש, אומר הרב ציודה, כולה תורה. בישיבה הלימוד אינו פרטי ואישי, אולי מה שפחות או יותר היה לבין הזמנים, אנחנו עומדים אחר הזדמנות ללמוד לבד. בישיבה הלימוד הוא ציבורי, לימוד ברבים, בסדר? זה חשבון אחר. עניינה של ישיבה הוא לימוד ביחד, עשרות אנשים לומדים יחד, יש חילוק מדרגות ביניהם, אבל איש לאחיו יאמר חזק. אומנם יש רעש בבית המדרש, אבל הם מתרגלים לאהבת רעים. וזה עניינה של ישיבה. ישיבה בעיקרה נועדה ללמוד בה במשך שנים, מה שמובא בגמרה על גבי מי שמשתלם הרבה בישיבה, מובטח אני בזה שמורה הוראה בישראל, מהישיבה יוצאים רבנים, מורה הוראה אחרים, ממלאים תפקידים שונים, אבל לא כל עם השם נביאים, ישיבה היא בית חרושת לגידול תלמידי חכמים. אז זה בעצם ענייננו, חזרנו לעבודה, פה זה בית חרושת לגידול תלמידי חכמים, פה עובדים. למה עובדים? על מה עובדים? עובדים לבנות עוד ועוד קומות של תלמיד חכם, נביא ברכה לאומה בעזרת השם. כמו אמרנו שבוע, כבר אנחנו מתחילים את השבוע עם אירועים משמעותיים, יום הזיכרון, יום העצמאות, אבל חשוב שהאירועים הללו לא יסיחו את דעתנו. אסור שהם יסיחו את דעתנו. אנחנו צריכים להיות, לראות איך אנחנו מטמיעים את עניינם של הימים הללו במהלך הכללי היסודי של לימוד התורה שלנו. זה יכול להיות לימוד מעניינם של הימים, אבל הסדר קבוע, נשארים כאן. יש תוכנית מיוחדת חשובה וקביעות בתוך הישיבה. אחרי הימים הללו ממשיכים שבת ישיבה, וכן על זה הדרך, איש לרעהו יאמר חזק.